חד 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 חד. אוקיי, מוכנים? אני מוכן. שלום רב, חברים יקרים שלי. שלום גם לילד. ערב טוב, מה נשמע? היום אנחנו ממשיכים את המאמר הנפלא, תולדות החוכמה ומסתרע. אנחנו נלמד על איך החוכמה מאז שהיא נכתבה הגיעה לידיים שלנו, את סוף ההשתלשלות שלה, ועל איך בכלל אפשר לתאר את הנצח בשפה גשמית. בחלק הקודם של המאמר למדנו על איך החוכמה משתלשלת מאדם הראשון ומגיעה לידי כתב בזמנו של רבי שמעון בר יוחאי, ספציפית חוכמת הקבלה, אם כי כל תורה שבעל פה עברה מעין טרנספורמציה מלמידה על פה למצב שבו היה צריך לכתוב דברים בצורה מתוחכמת, כזאת שאפשר יהיה להמשיך את גוף הלימוד בצורה הנכונה והשמורה. אנחנו כמובן מדברים על כתיבת המשנה, על חיבור המשנה, שהיא תורה שבעל פה, וחלק מזה זה חיבור הכתבים שבחוכמת הקבלה, ביאורים מקיפים בחוכמת הקבלה, שאחראי עליהם רשב"י, שזה ספר הזוהר והתיקונים. ואנחנו מתקדמים לשלב הבא, שמספר לנו בעל הסולם את הדבר הבא. כי היום אין לנו יותר חיבורים בחוכמת הקבלה, זולת החיבורים המיוחסים לרבי שמעון בר יוחאי, הזוהר והתיקונים, וזוהר חדש, וספר יצירה המיוחס לאברהם אבינו עליו השלום, או לרבי עקיבא, וספר הבאיר וכתבי האריזל. וכל החיבורים מגדולים ואנשי השם עם כל קדושתם, גאוניותם וחריפותם בחוכמה, כמו ספרי הגאונים, רבינו סעדיה והרב הגאון וכו' ואחרים, ואחריהם הראשונים, הראב"ד והרמב"ן ורבותיהם והחייט וכו' עד להרמ"ק. הנה כל אלה הם המחוברים רק לבעלי מדרגה המבינים מדעתם. כי לא היו בקיאים בלשון הקבלה על דרך קודם ונמשך, וחיברו דבריהם בלשון התנכית והאגדית, דיינו רק ברמזין של שורש וענף בלבד. אשר על כן, כל אחד ואחד יתאמץ להסביר את החוכמה באותם ענפים שהיו בקיאים בהם. יש שפרשו על פי חוכמת התכונה, ויש על פי חוכמת הדקדוק, ויש על פי חוכמת הפילוסופיה, וכל אחד מה שיזדמן לו. אומר לנו בעל הסולם, כשאומר, כהיום אין לנו יותר חיבורים בחוכמת הקבלה, למעשה לוקח בחשבון תקופה של כ-2,000 שנה, שבתקופה הזאת ודאי חיברו חיבורים וכתבו ספרים וחקרו ולמדו את התורה והגיעו לפסגות של השגה, ובכך מודה בעל הסולם ואומר שכל האנשים הגדולים שהיו לנו בדורות, על אף שזכו להשגה נפלאה, לא ידעו את השפה לבאר את העולמות הרוחניים, לתקשר אותם, אלא רק לאנשים שגם חוו השגות דומות, או למעשה בעלי אותה מדרגה שיכולים להבין ברמז את מה שנאמר להם, את מה שמתואר. וזה כל הספרים שלהם היו בעניין הזה. אבל, אומר לנו בעל הסולם, עם זאת, אין לנו יותר חיבורים בחוכמת הקבלה, חוץ מהזוהר והתיקונים, הזוהר חדש, כתבי האריז"ל, ספר היצירה. זהו, זה ספרים בחוכמת הקבלה. אז היכן ההבדל, היכן ההפרש? כי אנחנו מבינים, ולמדנו את זה במאמרים הקודמים, וראינו רמזים אולי גם במאמר הזה, שהגדרתה של חוכמת הקבלה היא לסייע לנו בשני דברים. לתת לנו הבנה של כל מבנה הבריאה, בכל המקומות, כל המדרגות, כל הצורות שמתגלה בהם טובו של הבורא. ומצד שני, החוכמה עוזרת לנו, מסדרת לנו סולם של מדרגות, איך להגיע ולהשיג את המדרגות האלה. זאת אומרת, השגת מדרגה זה איזושהי בעלות על החוכמה, לפחות במדרגה הזאת. אז איך יכול להיות שספרים של כל אותם הגדולים, לא נחשבים ספרים בחוכמת הקבלה, על אף שהם ניסו להסביר את ההשגות שלהם, את העולמות הרוחניים, על פי סדר הקבלה, זאת אומרת, בתוך מסגרת הקבלה, להסביר את זה. נועץ לנו הכל בסיבה אחת, אומר שפשוט לא הכירו את השפה, לא הכירו את מילון המושגים ולא ידעו איך לתקשר את הדברים האלה, כי אנחנו מדברים על השגות רוחניות ופתאום אנחנו מדברים על שפה, שבכל אופן למדנו ששפה שלנו היא שפה של מושגים גשמיים. כי הדמיון שלנו לא מסוגל לדמיין שום דבר חוץ ממה שהוא חווה עם המפגש שלו, עם המציאות, דרך חמשת החושים שלו. ואפילו שהדברים מדומיינים בפנים, אנחנו עושים הרכבות שונות, אבל אנחנו לא מסוגלים לדמיין משהו שאנחנו לא יכולים לחוות אותו בחושים הגשמיים שלנו. אז איך עושים את זה? אומר, יש שפה מיוחדת, ולאותם אנשים לא הייתה שפה. אומר, יש שפרשו על פי חוכמת התכונה, ויש כאלה שעל פי חוכמת הדקדוק, חלק על פי חוכמת הפילוסופיה, וכל אחד מה שהזדמן לו, זאת אומרת, מה שהוא היה בקיא בו, כדי לפרוס את החוקים האלה, ולהסביר איך החוכמה הזאת עובדת, או איך דרך החוכמה הזאת שיש בה ניואנסים, אני יכול להסביר מערכת שהיא יותר גדולה, אבל, השפה להסביר, לעשות ביאור שלם בחוכמה, כפי שהתכוונו אליה, עבדה. ולפיכך, מי שאין לו השגה מדעתו לידע את הדרך והקשר מכל ענף לשורשו העליון, לא יבין אף מילה אחת מדבריהם. הן אם מפרשים פנימיות המקראות וטעמי המצוות, והן אם מפרשים איזה חלקים מספר הקבלה שהייתה גלויה להם. אין בהם שום קשר והבנה לפשוטיהם. ולפיכך, אין לנו מצרפים כל הספרים ההם לספרי חוכמת הקבלה, כי עניין חוכמת הקבלה מתחילתה הוא בייחוד ידיעת הקודם ונמשך והיחסים שנוהג בין העולמות והפרצופים העליונים וסדרי השתלשלותם זה מזה עדי בועם אל הידיעותה התחתונה ועדי עלייתם מכאן בחזרה אל שורשם שמשם יצאו. בפסקה אחת הרבה מאוד דברים אומר לפיכך, זאת אומרת בגלל שלא נכתבו והסופרים עצמם לא הכירו את שפת הקבלה, לכן כל המקורות שלהם שלמדו במקומות אחרים, לא הבינו אותם בצורה מדויקת כפי שהתכוונו שיבינו אותם, על כן הספרים שלהם לא נחשבים ספרים בחוכמת הקבלה. ולמה זה? זאת אומרת, עכשיו צריך לתת עוד טעם, כי על פניו נתנו טעם, השפה לא הייתה מותמת, אבל מסביר לנו, מפרש לנו, פותח לנו גם את העניין הזה שנבין אותו עד הסוף, כי חשוב לנו להבין שאומר שעניין חוכמת הקבלה מתחילתה ובייחוד ידיעת הקודם ונמשך והיחסים שנוהג בין העולמות והפרצופים העליונים. זה אחד. אומר, קודם כל אנחנו רוצים לדעת לא רק איך הדברים מתנהלים בעולם אחד, דוגמה של חוקים רוחניים במסגרת חומר מסוימת, במסגרת עולם שנה נפש מסוימת, כפי שאומר לנו ששפת התנך ושפת ההלכה וגם שפת האגדה מדברים עליהם, יכולים לתאר לך מערכת של עולם אחד, סדר חוקים אחד, איך הוא מתפעל בחומר מסוים. אבל הוא אומר, הקשר בין העולמות, החותם ונחתם בין העולמות, כדי להבין את עניין הענף שמתחבר לשורש, איך בדיוק זה עובד, ואיך הדברים מחוברים ביחד, העולמות השונים, זה עניין של חוכמת הקבלה. והסדר שלהם, כי אנחנו צריכים לזכות במדרגות האלה על פי הסדר. וזה הדבר הנוסף שאומר, על סדרי השתלשלותם זה מזה עדי בועם אל הדיוטה התחתונה, זה אחד, זאת אומרת, איך בעצם החוויה של העולם שלנו, כפי שאנחנו רואים אותו באופן טבעי, איך שאנחנו נולדים, בלי איזושהי עבודה בעניין, איזושהי הנדסת תודעה, הצורה הטבעית, כשאנחנו נפגשים עם העולם, איך אנחנו יכולים מההתפעלות של המצבים לראות את השורשים העליונים. ומה נמצא שם בשורשים העליונים? בשורשים העליונים אנחנו נמצא את הזהות העמוקה שלנו. זאת אומרת, בשביל מה אנחנו פה? ושם כמובן נמצא את מחשבת הבורא, אני הולך יותר לעומק, במחשבת הבורא שאנחנו כולנו נהיה מאושרים. מהמפגש שלי עם המקרים עד התכלית של ההוויה שלי, צריך לדעת איך הדברים עובדים, צריך לדעת איך בדיוק זה ענף לשורש הזה, ומה בכלל השורש הזה. בשביל זה צריך את כל החוכמה בשביל להבין את השורש, כי השורש הזה, מהשורשים האלה, מהדברים הבסיסיים האלה שמגדירה לנו חוכמת הקבלה, מורכב הכל. לכל הגוונים שלו וכל החוכמות כפופות לעניינים האלה, וזה העוצמה של חוכמת הקבלה, זה דברים שאנחנו פשוט לומדים במאמרים שונים, אז אני מביא את זה בהקשר הזה. תראו מה אומר לנו בעל הסולם, שזה לא נגמר שם, אלא החלק השני של החוכמה הוא מכאן, דיינו, מהידיעות התחתונה, המקום הנמוך ביותר, ששם מורגש את הפרטיות, לא מורגש, לא, הבורא מוסתר בכלל, אני בכלל לא מבין שיש מיטיב בעולם, אני רק בלחץ על הקיום שלי, אני ושלי, והגוף שלי וכו'. זאת אומרת, זה מעין תחושת פרטיות, זאת נקראת התגשמות, שכל פרט מרגיש את עצמו. אבל משם בחזרה אל שורשם, משם יצאו. זאת אומרת, החזרה הזאת אל השורש היא חזרה לא בחומר, כי חומר של הבריאה, הרצון לקבל לא משתנה. אז מה משתנה? הרי אנחנו לא יכולים לבטל את רצון הבורא, כי הבורא, וזה ודאי אצלנו, הוא שלם. ומשלם יוצאים דברים שלמים. על כן, איך יכול להיות שהיה דבר אחד, והיה צריך לבטל אותו? אלא שהחומר לא מקבל שום שינוי, כי זה חומר שרצון לקבל אינסופי, רוחני, שהבורא ברא אותו, כדי לקבל את ההטבה. מה שכן עובר שינוי בזמן הזה, בתיקון הזה, וזה בעצם המרחק, הדלטה, בין המקום שאני מרגיש את הפרטיות, אל המקום שאני מרגיש את השורש, זאת העבודה שלנו, זה סך התיקונים שאני צריכים לעשות כדי לשנות את הצורה של החומר הזה, את התפיסה שלנו, מי אנחנו, על פי השורש שלנו. זאת אומרת, אנחנו חוזרים אל השורש, זה ממילא דבר שאנחנו מאוד מאוד רוצים, אבל מבחינת הצורה אנחנו גם מחוברים לשורש שהוא אינסוף במקרה שלנו, או אפשר להגיד הבורא, כן, זה גם יהיה נכון להגיד, והוא טוב ומטיב. וכשאנחנו מחוברים לשורשנו, אנחנו מרגישים הטבה אינסופית, כמו שהבורא רוצה מאיתנו. מכיוון שהחוכמה צריכה להעביר את הדברים האלה, על כן כל הביאורים, בלי להבין את שפת הקבלה, שהיא דווקא עוסקת בדברים האלה ומוכשרת לספר על הקשרים בין העולמות, ואיך הדברים הבסיסיים ביותר, העשר ספירות מרכיבים את כל ההוויות ואת כל המגדירות, את כל התנועות. בשביל זה אנחנו לא משתמשים בכל הספרים של המשיגים הגדולים והחכמים שלא הבינו את השפה. ורק אותם ספרים שדיברו עדיין בשפה הזאת, ושימו לב, יש לנו מרגע שהיא נכתבה על ידי רשב"י, עד שזוהר נגנז, ולמעשה אין לנו כלום. עד תקופת הארי ז"ל, שפתאום יש התפוצצות בעניין הזה, ובעל הסולם דיבר על זה כבר במאמרים אחרים, כמו לדוגמה חוכמת הקבלה מאי, פה בספר, שהארי הקדוש פותח לנו את השערים ומחזיר את השפה הזאת, הוא מתגלים לו הדברים, הוא הולך ומלמד, הלימוד הזה לא הושלם, ואז מגיע בעל הסולם, כמובן שבעל הסולם לא כתב את זה על עצמו, פה רוצה לדבר על החוכמה. וכך ממשיך. הבדל מלשון המקרא אל הקבלה. עכשיו אנחנו נעסוק בדיוק בשאלה הזאת, מה זאת השפה הזאת, מה כל כך קשה. פה בעל הסולם נוגע בזה ממש קצת, במאמרים אחרים יש קצת הרחבה, אבל הנושא הזה צריך לחקור אותו, הוא לא כל כך ברור למה בדיוק מתכוון, אבל אם יש לכם איזשהם שאלות או הערות בעניין הזה, והצעות עמוקות, איך באמת אפשר לפרש את הדברים האלה, את ענייני השפות, אז תכתבו בתגובות פה ביוטיוב, אני מניח שרוב האנשים רואים כאן ביוטיוב. הבדל מלשון המקרא אל הקבלה.
כי לשון המקראות אינו עוסק אלא בעולם אחד, וכלפי זה משתמרת. אשר דברי כולם נוהג במציאות כל עולם ועולם בענפי נפשה. למשל, המובן כולו מבראשית עד לכל ישראל נוהג כולו בעולם הזה, כי אומרם אין מקרא יוצא מידי פשוטו. ועל דרך זה נוהג את כולו בעולם המלאכים. אף קוצו של יוד לא יחסר שלא תתברר שם. וכמתכונתה נוהג בעולם הסרפים, וכן כולה בעולם האצילות. והטעם, משום דעולמות, גם כן שווים זה לזקנל, והחילוק הוא רק בחומר, כמו שחומר פרעו בעולמות התחתונים הוא קליפה, וחומר שלו בעולם הצילות הוא שם קדוש. אמנם בצורה אין חילוק כלל, וזהו שנקרא אצלנו דרך של שורש וענף. אמנם בבחינת היחסים של העולם אחד אל חברו, ואין צריך לומר דבר השתלשלותם וסיבתם ועניין עלייתם והתקללותם זה בזה, מכל אלה, אין זכר ואין אפשרות לדבר בלשון הזה. מה שאין כן בלשון הקבלה, שאפשר לפרש כל היחסים והשתלשלויות של העולם אחד על משנהו וסוד עלייתם והתקללותם, ומתחילתן עד סופם הכל בהר היטב. ומזה הטעם שפת המקראות ברורה מאוד אפילו לבני העולם הזה, משום שהם המדברים ממציאות עולם אחד בלי עירוב עולם אחר בו.
מסביר לנו שלשון המקראות, זאת אומרת לשון התנ״ך, לשון ההלכה ולשון ההגדה אפילו, הם מדברים, עוסקים בעולם אחד. מה זה אומר עולם אחד? לא, נניח שאנחנו לא מבינים מה זה אומר. וכלפי זה משתמרת, זאת אומרת כלפי זה משתמרת הלשון הזאת, וזאת המטרה שלה, וזה מה שהיא צריכה לעשות. עכשיו יש לנו פה כל מיני דוגמאות, שבואו נראה מה אנחנו מבינים. המובן כולו מבראשית עד לכל ישראל, חמישה חומשי תורה, נוהג כולו בעולם הזה. בעולם הזה מתכוון לעולם העשייה הרוחני. כי אומרם, אין מקרא יוצא מדי פשוטו, כי מתעסק ברובד החיצוני ביותר, או בעולם הזה, שהוא עולם העשייה החיצוני. ככה גם, פשט הוא דבר חיצוני. ועל דרך זה נוהג את כולו בעולם המלאכים, אף קוצו של יוד לא יחסר שם, שלא תתבהר שם. בדיוק כמו שהיא עובד בעולם העשייה, החוכמה הזאת, היא עובד גם בעולם המלאכים. וכמתכונתה נוהג בעולם הסרפים. שזה עולם המלאכים, זה עולם היצירה, ועולם הסרפים זה עולם הבריאה, זאת אומרת אנחנו עולים בעולמות. אומר, נוהגת לפי אותם חוקים בעולמות השונים, וכן כולה בעולם הצילות. ולמה זה? למדנו, כי כל העולמות אצלנו קשורים כחותם ונחתם, ככה גם כותם פה, והטעם משום דעולמות גם כן שווים זה לזה. במה הם שווים? הם שווים בחוקים שעל פי הם מתנהלים, והחילוק הוא רק בחומר. אני מביא לנו דוגמה, אומר חומר פרעו בעולמות התחתונים הוא קליפה. אנחנו רואים שפרעו, או אותו כוח שפרעו מייצג, בעולם העשייה, עולם שיש בו קליפות ומתלבשות, הגיונות שמתלבשים לנו על כל מיני רצונות, על כל מיני שאיפות שלנו, ואומרות לנו שבעצם הדרך להגיע לשאיפה הזאת היא מוטעה, היא רק מנתקת אותנו ולא מחברת אותנו, לא מתקרבת, לא מקרבת אותנו למטרה שלנו. אז הוא אומר, בעולם העשייה פרעו, הרעיון הזה, העוצמה הזאת, הכוח הזה, הרצון הזה, הוא נחשב לקליפה, עטוף בקליפה. אבל הוא אומר, בעולם הצילות הוא שם קדוש, כי בעולם הצילות, שהכל נקי והכל מסודר, הכוח הזה הוא משמש את הכלל. הוא עובד, להפך, הוא חזק מאוד, הוא מקדם מאוד את המטרה, או את הנשמה למטרה שלו, או את הבריאה למטרה שלו. זה דוגמה של הבדל בחומרים. הוא אומר, מכיוון שהחומר של עולם הצילות הוא כזה שהוא ללא קליפות, זה רצון יותר זך, יותר מתוקן. אז שם אתה יכול לעבוד עם רצונות כאלה, אבל במקומות נמוכים יותר, ששם עדיין צריך לעשות עבודה, עדיין יש הגיונות מוטעים, ועדיין צריך לעשות בירורים, שם אסור לעבוד עם הרצון הזה בכלל, צריך לעבוד איתו אולי ממש 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 קצת. אמנם בצורה אין חילוק כלל, כל העולמות מוכתמים מהעולם הראשון, וכולם מקבלים את הצורה הזאת של החותמת, אבל הם בעצמם מסוימים מחומרים שונים, על כן התפעלות של החותמת, של הצורה האחת הזאת, היא שונה בעולמות השונים. אמנם, בחינת היחסים של עולם אחד לחברו, ואין צריך לומר דבר אשתול של אותם, וסיבתם, ועניין עלייתם, והתקלולתם זה בזה, מכל אלה אין זכר, ואין אפשרות לדבר בלשון הזה. אבל מה חסר? ושימו לב את תחולתה של חוכמת הקבלה. אולי זה לא הכל, אבל תראו דברים עיקריים. מה אומר לנו בעל הסולם? יחסים בין העולמות. זאת אומרת, אנחנו יודעים לפי המקרא, ככה לפחות אם אנחנו יודעים להפיק מהפשט הזה את השורשים, את העומק, שאנחנו יכולים ללמוד על איך מתנהל העולם. אבל זה כל העולמות אותו דבר. אבל הקשר בין העולמות, דבר השתלשלותם, זאת אומרת, איך הם משתלשלים אחד מהשני, וסיבתם, זאת אומרת, למה בכלל הם נבראו, למה הם באו, ועניין עלייתם, זאת אומרת, שהם עולים ממקומם לעולמות העליונים שלהם, והתקללותם זה בזה, מתקללים זה בזה, זאת אומרת, הם מקבלים תכונות אחד של השני, מכל אלו אין זכר ואין אפשרות לדבר בלשון הזה. זאת אומרת, גם לא מדברים על זה, ואין אפשרות לדבר בזה, בלשון הזאת של המקרא. אבל שימו לב, כל הדברים האלה, החוקרים, חוקרי האמת, רוצים לדעת מה היחסים בין העולמות, למה הם מתקללים, איך זה עובד, ואם ממילא זה עובד בצורה כזאת, את צריך שפה שמסוגלת להסביר את הדברים האלה, בלי זה העניין לא שלם. מה שאין כן בלשון הקבלה. אפשר לפרש כל היחסים והשתלשלויות של העולם אחד על משנהו, וסוד עלייתן והתקללותן, מתחילתן ועד סופה, הכל בהר היטב. לא רק שהכל אפשר לברר ולבאר בצורה מאוד ברורה ומדויקת, אלא גם שאומר לנו, מהתחלה ועד הסוף רואים את כל התמונה בשפה בלשון הקבלה. ודווקא מהטעם הזה אומר לנו בעל הסולם, שהשפה הזאת, שפת המקראות, היא מאוד ברורה אפילו לבני העולם הזה. מה זה בני העולם הזה? לא חווים עולם אחר, אלא חווים רק עולם הזה, בני העולם הזה יכולים את החוכמה הזאת להבין, כי היא מסבירה את כל העולמות, ולא משנה מה החומר שלהם. אבל זה לא הכל, בעל הסולם אומר, יש גם דברים מסוימים במקראות שמדברים על כל העולמות, ועל זה כותב. הדברים הנסתרים שבמקראות, משום שמדברים מאיזה עולמות יחד.
אמנם, לעתים רחוקות, מצינו גם כן במקרא, שמדברים מצירוף איזה עולמות ביחד. כגון מעשה בראשית ומעשה מרכבה, ועוד מקומות מועטים, אמנם לא הרבה.
זהו, עד כאן ולא פירש. במקום אחר, במאמר חוכמת הקבלה מהי, אני חושב שזה מאמר ממתת, שם מדבר קצת יותר בהרחבה על העניין הזה, אם כי הדברים עדיין לא לגמרי ברורים. ומסיים לנו את המאמר בפסקה הבאה, המקרה והנצחיות.
עוד זאת, כי אפילו במקרא, יהיו עניינים שבעולם התחתון רק מקריים ולא נצחיים, למשל עניין גלות מצרים, הוא מקרה אחד שקרה בזמן אחד, אשר נשתלשל משורשו שבעולם העליון ממנו, כמו הנחתם מחותם. אמנם הדבר הזה והענף הזה אינו מוכרח שיהיה נוהג תמיד בכל דור, מפני שאם השורש גילה כאן פעם אחת במקרה, די לו וכבר נחשב גילוי גמור. מה שאין כן בשורשו העליון, הוא עניין נוהג תמיד ובכל דור. להיותו בחינת חומר שהוא למעלה מהזמן והמקום, באופן שעניין סיפורי מעשיות והדינים שבתורה הם הדברים קבועים ונצחיים בעולם העליון.
מתולדות החוכמה בעל הסולם מגיע אל איזה שהם הבנות שורשיות, איך צריך להתייחס בכלל לחוכמה ותחולתה, שנוגע לנו בחומרים וצורות, ודרך בעצם של חיבור של השורשים וענפים בצורה מדויקת, ופה ממש נותן לנו עוד דוגמה ומסביר לנו ההבדל הזה בין החומרים של העולמות, ובדרך הזאת מגלה לנו קצת מעניין השגחת העולם הזה, ובכלל בחיינו איך להתייחס לדברים בזמן, או איך להתייחס למקרים ודברים שהם נוהגים תמיד לנצח. מה זה בכלל אומר, האם אנחנו יכולים להבין את הדבר הזה? אומר, אפילו עניינים שבמקרא יהיו דברים שהם מקרים, בלא נצחים. למשל, אנחנו מדברים על גלות מצרים, דבר שהיה. מה זה אומר היה? יש לנו שורש לעניין הזה, בתוך נפשנו. הדבר הזה כבר קבוע בנו. במקרה של העולם החיצוני, הגשמי, המקרה הזה היה ונגמר. הוא לא כל הזמן קורה. אומר, זה היה מספיק לשורש העליון להתגלות בצורה הזאת. אבל תבין, זה מכיוון שהעולם הזה גבול במסגרות של זמן ומקום מופרד. בעולם העליון, שהוא החומר שלו מעבר לזמן ומקום, דיינו הוא חומר רוחני מופשט מהגשמיות, העניין הזה של גלות מצרים נוהג תמיד, הוא נוהג תמיד. זה עוד הצצה להבין איך אותה צורה עובדת בחומרים שונים. אז פה נתן לנו, צבע לנו את החומר בצבע של זמן ומקום גשמי, ופה בצבע של זמן ומקום רוחני. הוא לא זמן, כפי שאנחנו מכירים אותו. הוא סיפור של תיקונים. אז אומר, שעניין של גלות מצרים, שזה דבר, זה חוק, זה דבר שפועל בכל העולמות, זה צורה, מקבלים אותה מהחותם העליון בנחתם, כמו שאנחנו למדנו. הדבר הזה נוהג בצורה שונה, בחומרים שונים של זמן ומקום פה, ושל מציאות נצחית פה. מה זה אומר לגבינו? אם אנחנו נבין איך לעלות על המעלית הזאת, של לנוע בתוך נפשנו, בתוך תפיסתנו, בעולמות, לעלות לעולמות יותר גבוהים, וזה ניתן לעשות, אנחנו נבין שבדברים יותר פנימיים אין מקרה, הם נוהגים תמיד, ואנחנו רוצים שינהגו תמיד. כמו לדוגמה, אהבה היא רציפה, היא צריכה להיות רציפה, כמו לדוגמה שאנחנו מרגישים איזושהי חוויה של ראות או חברות כלפי מישהו שבזמן המקום לא נמצא לידי, אבל בעניין הפנימי, בעניין המופשט, אני ודאי מרגיש אותו קרוב אליי. וזה מאוד מועיל לנו כשאנחנו נפגשים עם המציאות וצורות החיצוניות של המציאות, הפשט של העניין, הלבוש החיצוני של כל פרט במציאות הוא שונה, כפי שאמור להיות. וככה אנחנו אוהבים את זה. זה מה שמאפשר ליופי להתגלות במציאות. אבל אנחנו רואים את זה לדבר מכוער. הם לא יודעים לחבר את זה לשורש הפנימי שלו, כי רק בשורש הפנימי אנחנו יכולים לבוא ולהסכים על המציאות קיומו בכלל של הפרט הזה, כי הוא שונה מאיתנו. למה שאני אסכים לקיום שלו? למה שאני ארצה אותו? מה בכלל הדבר שמחבר בינינו? הדבר שמחבר בינינו הוא רק במופשט, כי מוגשם או גשמי, אנחנו רואים צורות שונות, כל אחד מוגדר בצורה אחרת, אני שונה, אני, זה אני, הרצון שבא בשבילי, אבל הדבר המשותף שבינינו, הוא כן נמצא במקום הפנימי, ואיך אני יודע שהמקום הפנימי הזה נמצא, כמו שאומר הרב אדם סיני שליטה, אתה יודע שאני אוהב אותך, איך אני יודע שאתה אוהב אותי, כי אנחנו יצאנו כולנו ממקום אחד, ובמקום אחד הזה היינו מחוברים מבחינת אהבה, מבחינת השוואת צורה, ואנחנו מחוברים בו גם היום. רק שזה השורש העליון שאותה התבטאות שמתבטא בעולם הזה כפרטיות, שאני רוצה להיות מזוהה רק עם עצמי, אני מחפש את הזיות המיוחדת שלי, אבל למעשה בעולם העליון, בעולם של השכינה הקדושה, שם אותה זהות במלואה, השורש שלה מוגדר בצורה כזאת, שהוא לא מנתק אותי מבן אדם שנמצא מחוץ לי, שהוא שונה ממני מאוד בדעות ובאיזשהם ביטויים חיצוניים. בפנימיות יש לנו מקום אחד, ודרך המקום הזה אפשר לדבר ולהתחבר, ואפילו לעשות שלום עם האויבים והשונאים הגדולים ביותר שלנו. זה רק מסביר לנו את העוצמה של החוכמה הזאת, ולמה זאת חוכמת המשיח, ולמה אותה אנחנו צריכים, ועל כן צריכים להתחייב ולהתמסר ללימוד והפצה של החוכמה הזאת. ואם אתם עדיין פה בסרטון, זאת אומרת שאתם צופים את הדברים האלה, כל הכבוד, אתם חלק מהשינוי העולמי הגדול, תזכרו שאפשר להצטרף למפעל של בית מדרש הסולם, וזה באמת, העולם צריך את זה, כל הפרטים באתר ההזמנה.info, שאתם תראו גם בתיאור של הפרק הזה, אפשר להיכנס, אפשר לבוא ולתרום, להצטרף למפעל הזה על ידי דמי מנוי זולים שאולי שווים קפה עם האישה פעם אחת בחודש. אז כמובן שכל אחד יכול לתת כפי ידו הרחבה, כמה שיותר כוח יהיה לנו ועוצמה יהיה לנו, אנחנו ניכנס ליותר מערכות, אנחנו ניכנס לבתי ספר, לגנים, אנחנו בעצם נעיר את העולם בזה שנוכל להראות לו שיש כאן כל התשובות שאנחנו צריכים בשביל להגיע לשלום הזה, בפנים, בחוץ, ובכלל להיות בשלום עם הזהות האמיתית שלנו ולעזור לכל העולם למצוא את זהותו. מאמר חוכמת תולדות החוכמה ומסתרע, מאמר נפלא ששוב מפגיש אותנו עם דברים כל כך משמעותיים לנו, שאולי אנחנו לא מדברים בהם מספיק ביום יום, אבל הנה אנחנו מדברים בהם לפחות פעם בשבוע. כל טוב חברים יקרים.